סוף עידן האמבדד פלאש. מה החליף אותו בתוך הדור הבא של המיקרובקרים? מעט NXP, רנסאס, ST מייקרו-אלקטרוניקס, אינפיניון וטקסס אינסטרומנטס. במשך שנים היה קל לצייר מיקרובקר על מפית. מעבד באמצע, קצת רם לידו, פלאש ששומרת את התוכנה וכמה חיבורים לעולם החיצוני. השמות השתנו והמעבדים נעשו מהירים יותר, אבל התמונה הבסיסית נשארה מוכרת. עכשיו דווקא המשבצת שנראתה הכי מובנת מאליה מתחילה להתפרק. NXP, רנסאס, ST מייקרו-אלקטרוניקס ואינפיניון התחילו להוציא את הפלאש המשובץ מתוך משפחות מיקרובקרים חדשות, וכל אחת בחרה חומר אחר במקומו. NXP ורנסאס עברו לאמרם, ST בחרה ב-PCM ואינפיניון ברארם. טקסס אינסטרומנטס עשתה מהלך דומה כבר לפני יותר מעשור עם פרארם, אך במיקרובקרים איטיים וחסכוניים יותר. זו אינה תחרות מעבדה בלבד. מדובר במשפחות S32K5, RA8M2, STM32V8 ו-AURIX-TC48X, אף שלא כולן זמינות כרגע באותה רמת בשלות. כדי להבין למה זה קורה, כדאי להתחיל מהמיקרובקר המוכר. MCU הוא מחשב קטן על שבב אחד. יש בו ליבת עיבוד שמריצה הוראות, SRAM ששומרת משתנים בזמן העבודה, זיכרון לא נדיף שמחזיק את התוכנה גם כשהחשמל כבוי, ופריפרלים כמו ממיר אנלוגי לדיגיטלי, טיימרים וממשקי תקשורת. במשך עשרות שנים הזיכרון הלא נדיף היה כמעט תמיד embedded flash, כלומר פלאש שיוצר על אותה פרוסת סיליקון יחד עם המעבד ושאר המערכת. דמיינו בקר של מכונת כביסה, אזעקה או מטען לרכב. בזמן שהוא עובד, ה-SRAM היא שולחן העבודה. עליה מונחים המספרים שמשתנים עכשיו, מצב הכפתורים והשלב בתוכנית. ברגע שמנתקים את החשמל, השולחן מתרוקן. הפלאש היא הארון הסגור שנשאר בחדר ומחזיק את הוראות ההפעלה לפעם הבאה. במשך שנים, המהנדס כמעט לא היה צריך לשאול מאיזה חומר בנוי הארון. הוא פשוט ידע שהקוד נכנס אליו, נשאר שם, ובהתחול הבא המעבד מוצא אותו. הטענה שהפלאש מתה דרמטית מדי. פלאש עדיין זולה, מוכרת ואמינה בתהליכי ייצור ותיקים, והיא תמשיך להופיע במיליארדי מיקרובקרים. מה שנשבר הוא החיבור בין פלאש לבין הלוגיקה המתקדמת שהיצרנים רוצים לבנות ב-28, 22, 18 ו-16 ננומטר. לא נגמר לפלאש המקום לאחסן ביטים. נהיה קשה ולא כלכלי לשלב את התא שלה בתוך תהליך ייצור שבו שאר ה-MCU כבר הצטמצם לדור חדש. זיכרון לא נדיף, או NVM, הוא זיכרון שאינו שוכח את המידע כשמנתקים את המתח. המילה retention מתארת כמה זמן המידע נשמר ובאילו תנאים, למשל 10 או 20 שנה ובאיזו טמפרטורה. המילה endurance מתארת סיבולת כתיבה. כמה פעמים אפשר לשנות את התא לפני שהוא נשחק? אלה שתי שאלות שונות. זיכרון יכול לשרוד מיליון כתיבות, אך לשמור מידע לזמן קצר יחסית אחרי מאמץ כזה. או להחזיק קוד עשרות שנים, כאשר כותבים אותו רק פעמים מעטות. אפשר לחשוב על retention ועל endurance כמו... המחיקה בבלוקים היא אחד הדברים שקל לפספס כשאומרים סתם כותבים לפלאש. זה דומה לארון מסמכים שבו אי אפשר להחליף אות אחת בטופס. צריך להוציא קלסר שלם, לשמור בצד את הדפים הטובים, למחוק את הקלסר, ואז להחזיר הכל עם השינוי. בקל הזיכרון עושה את העבודה הזאת מהר ובאופן אוטומטי יותר מפקיד עם קלסר, אבל העיקרון נשאר. שינוי קטן עלול להפעיל תהליך גדול בהרבה מן הביט היחיד שרצינו לעדכן. חשוב להבדיל בין הפלאש הזאת לבין הזיכרון שבתוך SSD. ב-SSD משתמשים בעיקר ב-NAND flash, שמחברת תאים בצפיפות גבוהה ומתאימה לאחסון גדול שנקרא בבלוקים. במיקרובקר מקובל יותר מבנה דמוי נור, שמאפשר למעבד להגיע ישירות לכתובות קוד ולהריץ הוראות מן הזיכרון. הכתבה אינה חוזה את סוף ה-NAND בכוננים, היא עוסקת ב-Embedded Flash שמשמשת כזיכרון התוכנית בתוך MCU. גם לפלש יש יתרונות שקשה לזלזל בהם. תהליכי הייצור שלה ותיקים, כלי התכנות מוכרים, התנהגות השגיאות נחקרה היטב, והיצרנים יודעים להבטיח שמירת קוד לאורך שנים. המחיר הוא מחזורי פרוגרם אירייס מוגבלים, זמני מחיקה ארוכים ומנגנון עדכון שמחייב זהירות במקרה של נפילת מתח. במשך שנים זו הייתה פשרה מצוינת, מפני שגם הליבה והפריפרלים יוצרו בתהליך שבו עלות הוספת הפלש הייתה סבירה. עד כאן אין משבר. יש לנו ארון אמין שקצת מסורבל לעדכן, אבל המפעל יודע לבנות אותו והמפתחים יודעים לעבוד איתו. הבעיה מתחילה כאשר שאר החדר משתנה. המעבד, האסרם ומנועי ההצפנה עוברים לדור ייצור קטן וצפוף יותר, בעוד הארון דורש מתח גבוה, בידוד ומרווחים משלו. לפתע, החלק הוותיק והאמין אינו רק עוד רכיב, הוא החפץ הגדול שמונע מאיתנו לסדר מחדש את כל החדר. כאן נכנס המושג Process Node, או דור תהליך ייצור. מספר כמו 40 ננומיטר או 22 ננומיטר הוא כיום שם למשפחת כללי ייצור ואינו המידה המדויקת של כל טרנזיסטור בשבב. באופן כללי, מעבר לדור קטן יותר מאפשר לדחוס יותר לוגיקה דיגיטלית באותו שטח, להקטין קיבולים ולהשיג יותר ביצועים או פחות צריכת חשמל. אבל לא כל חלק מצטמצם באותו קצב. טרנזיסטור לוגי, תא S-RAM, כניסת 3.3 וולט, ממיר אנלוגי ותא פלש מציבים מגבלות פיזיקליות שונות. הלוגיקה הדיגיטלית מרוויחה מאוד מהמעבר הזה. אפשר לשלב ליבת קורטקס M85 מהירה, מנועי הצפנה, מאיץ לאיבוד אותות, אסרנט מהיר ויותר, S-RAM, בלי להפוך את השבב לענק. רנסס אומרת במפורש שאמבדד פלש אינה מתכווצת היטב מתחת ל-40 ננומיטר. ST מסבירה שב-18 ננומיטר כבר לא כלכלי להשתמש בזיכרון פלוטינג גייט רגיל, כלומר, חוק מור המשיך להקטין את המיקרובקר חוץ מן החלק ששומר את התוכנה שלו. הבעיה אינה רק שטח התא. ייצור שבב נעשה בשורה ארוכה של חשיפות, השתלות ו... מכאן הסיפור מתפצל לארבעה מסלולים. כל יצרן מסתכל על אותו ארון פלש גדול ושואל איך לשמור ביט בדרך אחרת. אחת משתמשת בתנועה קטנה בתוך גביש, אחרת בכיוון מגנטי, שלישית בנתיב מוליך זעיר ורביעית בסידור האטומים של חומר שמחממים ומקררים. אין צורך לזכור עכשיו את כל ראשי התיבות. נלך בכל פעם אל תא אחד, נבין מה זז בו, ורק אחר כך נחזור למיקרובקר ונראה למה היצרן בחר דווקא בו. Texas Instruments מספקת פרולוג טוב לסיפור. משפחת MSP430FR משתמשת בפרם, ראשי תיבות של Ferroelectric Random Access Memory. למרות הצליל, זה אינו זיכרון שמכיל ברזל ואינו שומר מידע באמצעות מגנט. הוא משתמש בחומר גבישי בעל תכונה פרו-אלקטריק. שדה חשמלי יכול להזיז בו אטום למצב יציב אחד או למצב יציב אחר, והמצב נשאר לאחר הסרת המתח. התנועה הזאת יוצרת פולריזיישן או כיתוב חשמלי. אפשר לחשוב על התא כדיפול זעיר. צד אחד נעשה חיובי יותר, והצד האחר שלילי יותר, והכיוון ביניהם מייצג את הביט. בפרם של TI, החומר נמצא בתוך מבנה דמוי קבל בין שתי אלקטרודות. כתיבה מפעילה שדה בכיוון הרצוי. בזמן קריאה, בודקים את המטען שנוצר כאשר מנסים להפוך את הכיתוב ומשווים אותו לתא ייחוס. לקריאת פרם יש פרט מפתיע. היא Destructive Read, כלומר פעולת המדידה עלולה לשנות את המצב שנקרא. החומרה כותבת מיד את הערך בחזרה, בלי שהתוכנה צריכה לטפל בכך. בתמורה מתקבלת כתיבה בלי מחיקה מוקדמת ובמתח נמוך. במסמך של TI על MSP430 מופיעים 125 ננו שניות לכתיבת מילה ועד 10 בחזקת 15 מחזורי כתיבה. לעומת כתיבה איטית בהרבה וסיבולת נמוכה יותר בפלש שנבחרה להשוואה. אז למה פרם לא החליפה הכל? במימושי MSP4M היא התאימה במיוחד לחיישנים חסכוניים, מוני אנרגיה, רישום נתונים וקונפיגורציה שמשתנה לעתים קרובות. אבל צפיפות הזיכרון וביצועי הגישה לא התקדמו למסלול של MCU ב-800 מגה הרץ או 1 גיגה הרץ. TI אף דורשת wait states, מחזורי המתנה, כאשר ה-MSP430 ניגש לפרם מעל 8 מגה הרץ. פרם הוכיחה שאפשר לערבב קוד ונתונים בזיכרון לא נדיף גמיש, אך היא אינה כרגע התשובה הכללית ל-MCU גדול בתהליך 16-22 ננומטר. פרם היא לכן פחות אלופה שניצחה את פלאש, ויותר כלי עבודה מצוין שמצא את המקצוע הנכון. אם המוצר מתעורר, מודד משהו, רושם מספר וחוזר לישון, הכתיבה המהירה והחסכונית שלה יכולה להיות בדיוק מה שצריך. אם רוצים להכיל ליבה של גיגה הרץ בכמה מגה בייט של קוד, אותה בחירה כבר נראית אחרת. ההבחנה הזאת תחזור בכל הזיכרונות הבאים. אין חומר טוב באופן כללי. יש חומר שמתאים לדפוס העבודה של המוצר. MRAM שומרת את הביט באופן שונה לחלוטין, בעזרת מצב מגנטי. התא הבסיסי נקרא MTJ, Magnetic Tunnel Junction, והוא בנוי משתי שכבות מגנטיות שביניהן מחסום מבודד דק מאוד. NXP לקחה את MRAM לכיוון גדול ורכב ממוקד. S32K5 מיוצר בתהליך 16 ננומטר פינפט של TSMC ומציע עד 41 מגבייט MRAM. פינפט הוא טרנזיסטור שבו ערוץ הסיליקון בולט כסנפיר, והשער עוטף אותו מכמה צדדים, דבר שנותן שליטה טובה יותר בזרם ומקטין זליגה לעומת טרנזיסטור שטוח. על אותו שבב, NXP משלבת ליבות ARM עד 800 מגה הרץ, תקשורת רכב ומנגנוני הפרדה, כדי לבנות בקר אזורי שמרכז פונקציות שבעבר חולקו בין כמה יחידות בקרה. הסיבה המעשית לנפח כזה היא עדכוני תוכנה ברכב. OTA הוא עדכון over the air, כלומר קוד שמגיע לרכב דרך הרשת במקום במוסך. לפי NXP, כתיבת 20 מגבייט יכולה לקחת בערך 3 שניות ב-MRAM לעומת כדקה בפלאש. והטכנולוגיה תומכת עד מיליון מחזורי עדכון. TSMC מציינת גם שמירת מידע של 20 שנה ב-150 מעלות צלזיוס עבור המימוש הזה. אלה נתוני יצרן ותלויי תנאי, אבל הם מסבירים למה זמן כתיבה הפך לשיקול ארכיטקטוני ולא רק למספר בדף נתונים. חשוב לא לבלבל הכרזה עם זמינות מלאה. נכון לסוף אוגוסט 2026, דף S32K5 של NXP עדיין מסומן pre-production, כלומר, המוצר נמצא לפני ייצור סדרתי והפרטים עשויים להשתנות. יש סביבו חומרה, תוכנה ומערכות ייחוס ללקוחות, אך מהנדס שמתכנן מוצר לשנה הקרובה צריך לקבל מ-NXP התחייבות לדגם, לכמות וללוח זמנים. זה סיליקון אמיתי וטכנולוגיה שעברה הסמכה. אבל עדיין לא בחירה שוות ערך ל-MCU ותיק שנמצא במלאי אצל כמה מפיצים. רנסס בחרה באותה משפחת זיכרון, אך בארכיטקטורה אחרת. RA8M2 ו-RA8D2 מיוצרים בתהליך 22 ננומטר ULL של TSMC. ULL פירושו Ultra Low Leakage, תהליך שמכוון להקטין זרם זליגה כאשר טרנזיסטורים אמורים להיות קבועים. הם כוללים קורטקס M85 עד 1 גיגה הרץ ועד 1 מגבייט MRAM. בחלק מהדגמים יש באותה אריזה גם 4 מגבייט או 8 מגבייט של סיריאל פלאש, זיכרון נפרד שמדבר דרך ממשק טורי. השילוב הזה נקרא SIP, System in Package. כמה פיסות סיליקון נפרדות יושבות בתוך אותה אריזה ונראות למתכנן כרכיב אחד. ה-MRAM הפנימית יכולה להחזיק קוד מהיר או רגיש, והפלאש הנוספת מספקת נפח במחיר מוכר. עוד לפני המוצר, רנסס הציגה שבב ניסוי של STT-MRAM ב-22 ננומטר, עם זמן קריאה אקראית של 5.9 ננושניות ב-150 מעלות, וקצב כתיבה של 5.8 מגבייט לשנייה. שבב ניסוי מאוחר יותר הגיע ליותר מ-200 מגה-הרץ בקריאה אקראית ול-10.4 מגה-בייט לשנייה בכתיבה ב-125 מעלות. ההבחנה חשובה. מקרו ניסיוני מוכיח תא ובקר, ואילו RA8M2 מוכיח מערכת MCU, כלי פיתוח ושרשרת הספקה. שתי החברות משתמשות ב-MRAM, אבל הן מספרות בעזרתה שני סיפורי מערכת שונים. NXP בונה מחסן גדול בתוך השבב ומכוונת לעשרות מגה-בייט של קוד רכב ועדכוני OTA. רנסס שמה מחסן מהיר וקטן יותר ליד הליבה, ואז מוסיפה באותה... אינפיניון ו-TSMC בחרו ברארם עבור RXT-C4X כדי להמשיך מעבר לאמבדד פלאש ב-28 נונומיטר. דגם TC-SON8X הפעיל מציע עד 16 מגה-בייט ארם, 4 ליבות טרייקור עד 400 מגה-הרץ, הרבה SRAM וכישוריות שמיועדת לבקרי אזור ושערים ברכב. אינפיניון מתארת פוטנציאל לשיפור ביצועים, הספק ועלות, ו-TSMC מדווחת שאמבדד ארם שלה נמצאת בייצור סדרתי ב-40, 28, 26 ו-12 ננומטר. זה לא אומר שכל ארם זולה או זהה. זה אומר שקיימת תשתית פאונדרי, מפעל שמייצר שבבים עבור מתכננים אחרים, ולא רק תא ניסיוני. ארם נשמעת כמעט פשוטה מדי. יוצרים דרך, שוברים דרך, מודדים התנגדות. אבל דווקא כאן כדאי לדמיין שביל שנוצר בשלג ולא כביש יצוק מבטון. כל מעבר דורך במקום קצת אחר. הרוח משנה את השוליים והנתיב אינו זהה לחלוטין בפעם הבאה. עבודת ההנדסה היא לגרום למיליוני שבילים זהירים כאלה להתנהג מספיק דומה גם אחרי שנים של חום ורעידות. כשהיצרן מצליח בכך ומסמיך את המוצר לרכב, ההישג אינו רק התא הקטן, זו כל מערכת הבקרה והבדיקה שמקיפה אותו. ST בחרה ב-PCM, Phase Change Memory, זיכרון שינוי מופע. התא שלה משתמש בסגסוגת שנקראת GST על שם היסודות ג'רמניום, אנטימוני וטלוריום. גוף חימום זעיר מעביר דרך אזור קטן בחומר, פולס זרם. החום אינו ממיס את כל השבב, הוא משנה מקומית את סידור האטומים באזור הזיכרון, וההתנגדות החשמלית של אותו אזור מגלה באיזה מצב הוא נמצא. במצב קריסטלין, האטומים מסודרים במבנה מחזורי, כמו עריכים המונחים לפי דוגמה, ולכן החומר מוליך יחסית טוב. במצב אמורפוס אין סדר גבישי ארוך טווח, קצת כמו זכוכית שקפה לפני שהאטומים הסתדרו, ולכן ההתנגדות גבוהה. כדי ליצור מצב אמורפוס, מחממים את ה-GST בפולס קצר וחזק עד סמוך להעתקה ומקררים במהירות. כדי להחזיר אותו למצב קריסטלין, משתמשים בפולס מתון וארוך יותר שמאפשר לאטומים להסתדר. אלה פעולות ריסט וסט של התא. גם כאן הפיזיקה אינה מתנה בחינם. המצב אמורפוס נוטה עם הזמן להתגבש וההתנגדות במצב קריסטלין יכולה להשתנות בהדרגה. התופעה נקראת דריפט, נדידה של ערך ההתנגדות לאורך זמן. חום ומספר כתיבות מייצים את מבחן האמינות. לכן, בקר PCM משתמש באלגוריתמי כתיבה, קריאת אימות ו-ECC, כדי לשמור מרווח ברור בין קבוצת התאים מעלת ההתנגדות הגבוהה לנמוכה. לפי המסמך של ST, דרישות אופייניות לקוד ולנתוני רישום שונות מאוד. ולכן אותו זיכרון מנוהל אחרת לפי מספר הכתיבות ומשך הריטנשן הנדרש. STM32V8 מחבר PCM לתהליך 18 ננומיטר FD-SOI. ראשי התיבות הם Fully Depleted Silicon on Insulator. הטרנזיסטור נבנה בשכבת סיליקון דקה מאוד שמופרדת מן המצע האיבה באמצעות שכבת בידוד קבורה. Fully depleted פירושו שהשכבה הפעילה דקה מספיק כדי שהשער ישלוט כמעט בכולה ולא יישאר בה אזור עמוק שקשה לשלוט. עכשיו אפשר לראות למה אין מנצח אוטומטי. פרם נותנת כתיבה חסכונית וסיבולת עצומה, אבל אינה מסלול הטבעי לזיכרון קוד צפוף ב-1 גיגה הרץ. MRAM משלבת קריאה מהירה, כתיבה בלי מחיקה וריטנשן חזק, אך דורשת שכבות מגנטיות וזרם כתיבה. RRAM יכולה להשתלב בתהליכים מתקדמים במבנה תא פשוט יחסית, אך דורשת שליטה בשונות של נתיב ההולכה. PCM מציעה צפיפות ועמידות סביבתית, אך כותבת באמצעות חום ומתמודדת עם דריפט. כל טכנולוגיה מחליפה בעיה אחת בבעיה פיזיקלית אחרת שאפשר לנהל. מה כל זה עושה לליבת קורטקס? כמעט כלום באופן ישיר, וזה בדיוק היופי. קורטקס M85 מבקשת כתובת וקוראת ממנה הוראה דרך בס, מערכת חיבורים פנימית שמעבירה כתובות, נתונים ובקשות. בקר הזיכרון הוא שמתרגם את הבקשה לקריאת MRAM, RAM או PCM. מבחינת הקומפיילר, פקודת חיבור נשארת פקודת חיבור. ההבדלים מופיעים בזמני גישה, במספר מחזורי ההמתנה, באופן הכתיבה, בהתחול ובדרך שבה המערכת מתקנת שגיאות. קאש היא שכבת זיכרון קטנה ומהירה שמחזיקה עותקים של קוד ונתונים שנדרשו לאחרונה. היא יכולה להסתיר זיכרון לא נדיף, שאיטי יותר מן הליבה, אבל קאש מיס עדיין חושף את ההשעיה. SRAM נשארת חיונית למחסנית, למשתנים ולכתיבות תכופות. TCM, Tightly Coupled Memory, היא SRAM המחוברת ישירות לליבה עם זמן גישה צפוי, ולכן קוד של בקרת מנוע או לולאת זמן אמת עשוי להיות מועתק אליה. החלפת פלאש אינה מבטלת את שכבות הזיכרון האלה, היא משנה בעיקר את המקום שבו הקוד נשמר בין הפעלות. גם Execute in Place או XAP אינו נעלם בהכרח. פירושו שהמעבד מריץ קוד ישירות מן הזיכרון הלא נדיף, במקום להעתיק את כולו לרם. אבל מנהל הפלאש הישן עשוי להתחלף בדרייבר MRAM, RAM או PCM עם כללי ישור, כתיבה והגנה אחרים. בוטלודר הוא הקוד הקטן שעולה ראשון ובודק איזו תוכנה להפעיל. בסקיור בוט הוא גם מאמת חתימה דיגיטלית. בעדכון AB שומרים שתי תמונות קושחה, מפעילים את החדשה ורק אחר כך מסמנים אותה כתקינה, כדי שאפשר יהיה לחזור לגרסה הקודמת אם החשמל נפל או התוכנה לא עלתה. זיכרון מהיר יותר יכול לקצר את חלון העדכון ואת זמן התכנות במפעל, אך הוא אינו פותר לבדו את ניהול הגרסאות. עדיין צריך מקום לשתי תמונות, מונה, נגד חזרה לגרסה ישנה, אזור מפתחות שאינו ניתן לשינוי, בדיקת שלמות והתאוששות מאיפוס באמצע כתיבה. זיכרון בעל מיליון מחזורים מאפשר גם לשמור לוגים, מונים וקונפיגורציה בתדירות גבוהה יותר, אבל מהנדס זעיר בודק את הסיבולת ואת הריטנשן בטמפרטורת המוצר, ולא מניח שכל ה-41 מגבייט חולקים אותו דירוג בכל מצב עבודה. הפריפרלים עצמם אינם יודעים אם הקוד הגיע מפלאש או מ-MRAM. ADC, לכן גם מחיר הרכיב הסופי אינו ידוע מן ההכרזות. היצרנים אינם מפרסמים מחיר השוואתי לאותו MCU עם פלאש, MRAM, RAM ו-PCM, ואין מוצר זהה כזה. למיקרובקר זול עם מעט קוד, תהליך 65 ננומטר ופלאש פנימית, יכול להישאר הבחירה הזולה והבטוחה. לבקר רכב שמחזיק עשרות מגבייט, מקבל עדכונים במשך 20 שנה, ומרכז כמה יחידות בקרה, כתיבה מהירה ואיחוד שבבים, יכולים להצדיק תהליך וזיכרון יקרים יותר. העלות הנכונה היא עלות המערכת, הייצור והתחזוקה, לא רק מחירו של ביט. זה הרגע שבו מהנדס צריך לצאת מן התא הבודד ולחזור לחדר הישיבות. איש הרכש שואל מה מחיר הרכיב ובכמה מקומות אפשר לקנות אותו. איש היצור שואל כמה זמן ייקח לתכנת אלפי יחידות. איש התוכנה שואל כמה מקום צריך לשתי גרסאות קושחה. איש האמינות שואל מה יקרה אחרי 10 שנים ליד מנוע חם. אותה טכנולוגיית זיכרון יכולה להיראות יקרה בשורה אחת של הצעת המחיר, וזולה מאוד כאשר סופרים את זמן המפעל, מספר השבבים והעדכונים בשטח. אם חייבים לסכם את מפת הנישות, פלאש נשארת חזקה ב-MCU קלאסי ובנודס ותיקים. פרם מצטיינת בחיישנים חסכוניים וברישום נתונים עם הרבה כתיבות. MRAM נראית כרגע כמועמדת הרחבה ביותר לזיכרון קוד מהיר בתהליכים מתקדמים. RAM מעניינת כאשר שילוב בפאונדרי, צפיפות ועלות חשובים במיוחד. ו-PCM מאפשרת ל-ST לבנות פלטפורמה תעשייתית ייחודית סביב 18 ננומטר FD-SOI. זו אינה טבלת ציונים מוחלטת, מפני שטמפרטורה, נפח, קצב כתיבה והסמכת רכב יכולים להפוך את הסדר. אז מי יחליף את הפלש? כנראה שלא יהיה יורש יחיד. אמרם נהנית כרגע מאימוץ אצל NXP, רנסס ו-TSMC ומציעה התנהגות שקל להסביר למפתח, ולכן היא נראית כמועמדת החזקה ביותר ל-High Performance MCU כללי. אבל ארם כבר נמצאת באוריקס פעיל ובייצור בכמה דורות תהליך של TSMC, ו-PCM היא חלק מאימור תעשייתי גדול של ST. פרם תמשיך לעשות עבודה מצוינת במקום שבו כתיבות רבות והספק נמוך חשובים יותר מתדר של גיגה הרץ. החלק המעניין פה הוא שהפיזיקה של תא זיכרון התחילה לקבוע איזו ארכיטקטורות MCU אפשר לייצר במחיר סביר. קורטקס, אסרם ופריפרלים עדיין נמצאים במרכז, אך הזיכרון ששומר את הקוד כבר אינו מובן מאליו. עבור מהנדס שבוחר רכיב היום, השאלה אינה רק כמה מגבייט כתובים בדף הנתונים. צריך לשאול באיזה תהליך הזיכרון מיוצר, כמה מהר ובאיזו יחידה כותבים אותו, מה הריטנשן אחרי סייקלינג ובטמפרטורה, איך בנוי הבוטלודר ומה באמת זמין לרכישה. הפלש לא נעלמת, היא פשוט מפסיקה להיות התשובה היחידה. נכון לסוף אוגוסט 2026, תמונת הבשלות מעורבת. רנסס מסמנת את RA8M2 ואת ערכת EK